טוב, היה לנו מאוד מעניין לדבר על הרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה בתוכנית שלנו גיבור תרבות, אבל דיברנו בעיקר על ההשפעות הפוליטיות שלו, ההשפעות החברתיות וההשפעות הדתיות. ועכשיו אנחנו התכנסנו לאולפן שוב, שלושתנו, שלום דוקטור דוד גורביץ'.
אהלן.
דוקטור דן הרב.
היי, אהלן.
אני יונתן גת, ורצינו לדבר ככה בכמה דקות על ההשפעה של הרב עובדיה על התרבות הישראלית. איך ההשפעה שלו באה לידי ביטוי לדעתך?
אני חושב שלפני עובדיה יוסף חשבנו יותר על החברה הישראלית בצורה יותר הומוגנית. ובעיקר חשבנו על החברה הישראלית כמין כור היתוך שבעצם ממלא אחרי הפונקציות של חילוניות, מערביות וצבאיות ולאומיות, וזה זיהינו עם המושג ישראליות, זאת אומרת המושג הכללי של הישראליות. עם הרב עובדיה יוסף התחלנו לחשוב בצורה שבטית חדשה. והחל משנות ה-80, כשהוא תרם להקמת ש"ס, בעצם הוא הביא לתודעה שכולנו, אשכנזים, מזרחים, את הרעיון שיש פה יחסי כוח בתוך התרבות הישראלית. וגם אם אתה לא מקבל את הניתוח שלו, שהספרדים הם אלה שהם שואבי המים של האשכנזים וישנות את המצב, אתה מבין שהאימפקט שלו הפוליטי, אתה לא יכול להתווכח איתו. כי ש"ס כמה? ש"ס בתקופה מסוימת הגיעה עד כמה? 17, 18 מנדטים.
17 מנדטים.
17 מנדטים. זאת אומרת, אנחנו התחלנו לחשוב על החברה הישראלית כולה אחרת מאז עובדיה יוסף.
אני לחלוטין מסכים, ואני חושב שאפשר לנתח או לנסות לחשוב איפה נמצאת התרבות הישראלית, המילה גדולה, איפה נמצאת התרבות הישראלית, אבל לראות שינויים שחלו בנגיד 30 השנים האחרונות, במופעים שונים או בממדים שונים של התרבות. אפשר לדבר על אומנות כמובן, אפשר לדבר על מוזיקה, אפשר לדבר על העלייה של המסורת. אני חושב שזה אחד הדברים המעניינים. אנחנו רואים שמסורתיות לייט באיזשהו אופן נכנסה אל תוך היום יום הישראלי. אני לנשק מזוזה זה משהו שאני כמעט לא זוכר כנער שראיתי. והיום על בסיס יומיומי אתה פוגש אנשים.
זה נראה מעשה לגיטימי.
כן, זה מעשה לגיטימי, שמירה על מסורת שבת וכן הלאה. אנשים מתגאים בזה, אנשים רואים את זה כחלק בלתי נפרד מן היומיום שלהם. ואני חושב שבמידה רבה לרב עובדיה יוסף ולתרומה שלו הייתה השפעה גם במישור הזה. כאילו יש לגיטימציה לדבר הזה, ויותר מזה, זה דבר ראוי. זה דבר שנכון לעשות אותו, זה דבר שמגדיר אותנו, גם אם אנחנו לא בהכרח מזרחיים.
כן, אני חושב שהוא היה הצלחה באמת המזרחית הגדולה, היחידה, הראשונה, הגדולה, ולטווח ארוך, כדי שש"ס לא הולכת להיעלם, למרות שמצבה כרגע הוא ככה, על קירי תרנגולת, כמו שאומרים, אבל עדיין מעטים מאוד צופים את היעלמותה המושלמת של התופעה, ושל התופעה יש לה בסיס עמוק בתוך תחושת הקיפוח של המזרחיים. עכשיו, התופעה הזאת היא גם חשובה, כי זכתה המון לגיבוי מצד אינטלקטואלים מזרחיים חילוניים.
כן.
הקשת המזרחית, ואנשים אחרים, אלה שבעצם הביאו לה את המנדטים האלה הגדולים הרבים, כי הרי בסך הכל הציבור החרדי לא שלח 17 מנדטים לכנסת, אין לו את הכוח הזה. אז היא יצר איזשהו שיח אחר, שבו הדת נתפסה כאלטרנטיבה ללאומיות. זה בדיוק הכיוון שפיתח אותו יהודה שנהב, שהיה אחד מראשי הדוברים בתחום הזה. פירושו של דבר, שחלק מהדיכוי של המזרחיים בישראל, כשהם באו לכאן, היה דיכוי מצד האשכנזים החילונים של הדתיות שלהם. לגרום להם הרס דמות האב, הרס המשפחה הפטריארכלית, עזיבת הדת והתחלנות, על ידי כך להשתלט עליהם. ופתאום הדת נתפסה כחלק הניסינה לדתיים בתפיסה ביקורתית, מזרחית, אינטלקטואלית, נתפסה בעקבות ש"ס, היא נתפסה כחלק מאסטרטגיה שלמה להוציא להם את הדת כדי להשתלט על הערכים שלהם. ואז כשהדת באה בחזרה בריבנץ', אז לא באה רק הדת בריבנץ', אלא באו כל הערכים הזנוחים של המזרחיות בריבנץ', ומחפשים לעצם תשובה בדורות של אנשים חילוניים, ערבים, משכילים, שחרו בהם מין סוג של אנשים פרימיטיביים לאבק אדם. When you're
العديد بعيد لعفوق ودي دي مش مادة راح ويلفي وانا وانا يا غالي.
אני זוכר שבשנות ה-80, אפילו שנות ה-90, הייתה תוכנית בגלי צהל שנקרא על הדבש ועל הכפק.
נכון.
והיא הייתה תוכנית שאפשר לקרוא לה גטו. של זמר ים תיכוני, מה שקראו אז, זמר ים תיכוני, לא לקרוא לזה זמר מזרחי, תחום בשעת שידור מסוימת, אולי יומית, אולי שבועית, אני כבר לא זוכר. ואנחנו יודעים שהיום אין יותר על הדבש ועל הכיפק, ובמידה רבה הטרקליסט הוא כולו שינה את פניו. אנחנו שומעים הרבה פחות להקות צבאיות נגיד, ואנחנו שומעים הרבה פחות מוזיקת אמצע הדרך, מה שקראנו, ואולי את השמות הגדולים של הזמר העברי אנחנו שומעים, אבל במינון הרבה פחות גבוה ממה שהיה. שוב, כמובן שהאמירה, השמות הגדולים היא מוטה מלכתחילה. אני מתכוון לשלום ארצי, אריק איינשטיין, שלום חנוך, בעצם...
או פתאום אני... יעקב יוז, גם באותה בדיוק. תקופה, בדיוק באותה תקופה, נכון, שנות ה-90.
נכון.
יעקב יוז, שנתן את הקול הזה, ואיכשהו מייצג אותו עד היום ברדיו, אני חושב,
מאוד אחרים, חזק. ועוד רבים אחרים, ועוד רבים רבים אחרים. ופה אני חושב, השאלה המעניינת היא על הפוליטיקה של התרבות. זאת אומרת,
פריצה של הפיוט כדבר לגיטימי, פיוטים, שירים, כן. רוק שנכתב לטקסטים של פיוטים, של רבנים מתימן ומאפריקה ומקומות כאלה. לתת מקום כאילו במוזיקה הפופולרית אפילו, אנשים כמו דלל למשל שביצעו מוזיקה.
יאיר דלל.
יאיר דלל, נכון. ואני שמעתי לאחרונה, היה בדיוק נתנו את זה בחג, אני חושב, את דודו טס נתנו בשידור. זה פשוט היה מדהים. כל הטקסטים שלו, חלק מהטקסטים, לא כל הטקסטים, אבל חלק מהטקסטים שלו והסלסול שלו, זה כאילו הקול המזרחי האותנטי, לא היה מהתיכוני המקולקל אלא אמיתי. אבל פתאום היה לו קיום, אני חושב, בגלל שס, בגלל ההשפעה המצטברת לאורך שנים, משנות ה-80, 90, אל ימינו, ששס. אז קשה שלא לראות את ההשפעה עצומה. יש איזו תחושה שדברים דתיים הם לגיטימיים. בעוד שהתפיסה שעליה קם המדינה, שדוס זה השמט כל דוס, דרוס כל דוס. זה נגמר.